איפה שעצרנו שבוע שעבר, זה שלכל נברא בעולם יש לו את הפעולה שלו, מה שהוא תורם לבריאה, השמש עושה את שלה, אולי. ואדם יש לו המון המון פעולות. ומהר"ל הסביר שהרבה הרבה מהפעולות שהאדם עושה, שהוא עושה כדי לאכול, כדי לתפור בגדים, לבנות בניינים, פעולות באמת שהוא עושה אותן בצורה נפלאה. אבל, אומר המהר"ל, כיוון שגם כל בעלי החיים עושים את הפעולות האלה, בצורה כזו או אחרת, גם הם צדים ומכינים אוכל ומחפים על עצמם בחורף, בונים לעצמם איזשהו בית או משהו, אז יש איזה הכרח להסביר שלאדם כנראה גם יש עוד איזה פעולה, עוד איזה פעולה. הפעולות של האדם, והידיעה. והאדם הוא שונה מכל הנבראים בזה שיש לו צלם אלוקים, שם הנקודה הזאת עצרנו. אז מוכרח לומר שיש לו פעולות אלוקיות. יש לו צלם אלוקים, והפעולות האלוקיות האלה הם הדרך שהוא בעצם מגלה את צלם אלוקים שלו. לפי זה, אם אדם חי בעיקר סביב הפעולות הגשמיות שלו, שהוא אוכל והוא בונה ועושה את כל הדברים שהם חיוניים לקיום שלו, אז הוא עוד לא התחיל לגלות את צלם אלוקים שלו. כן? זה שנקרא בפשטות. עכשיו שואל המהר"ל שאלה כזאת. אמרנו שכל אחד מן הנבראים יש לו פעולה. השמש היא מחממת, המים הם מצננים, האדמה היא מצמיחה דברים. אבל, והאדם יש לו מצוות אלוקיות, כן? אבל יש פה הבדל בין האדם לבין כל שאר הנבראים. כי השמש, איך היא מחממת? היא קמה בבוקר ומחליטה, היא בוחרת, לא, זה, היא מחממת, זה אוטומט. כל הנבראים עושים את שלהם באוטומט. הזבוב עובד אוטומט, השמש עובד אוטומט, המים עושים את זה, כולם אוטומט. כן? אם נסתכל על האדם, הוא עושה מצוות אוטומט, בכלל לא. רחוק מזה. עוד פעמים, לא רוצה לעשות את המצוות וכו'. כן. כן, אבל זה הצלם אלוקים, הוא דוחף אותו, הוא דוחף, הוא צועק. לא תמיד מכירים בזה, אבל אם האדם רוצה לגלות צלם אלוקים שלו בצורה הכי שלמה ואידיאלית, זה מאוד פשוט, יש כמה מאות מצוות, כן? רובה מסורים דרך אגב, לא כל כך קשה לקיים את המצוות. אבל אם אדם הוא לא שומר על תורה ומצוות בפועל, הצלם אלוקים הזה הוא דוחף אותו מבפנים, קדימה, אני רוצה להופיע, אני רוצה להופיע. הרבה פעמים זה מעורר אותו בלי שהוא יודע להסביר. כן. עדיין, הוא לא ישן, הצלם אלוקים לא ישן אף פעם. הוא כל הזמן דוחף, הנשמה שלנו היא זועקת. בסדר? אם אנחנו פועלים בהתאם, אז אנחנו מגלים אותה. אם לא, אז אנחנו נלחמים בה. הוא צריך לעבוד על זה כל הזמן. כן, יש אדם, לא עלינו, יש דבר כזה שאדם נפטר בגיל 120. הוא לא זכה לחיות על פי העולם הפנימי שלו, הנשמה שלו. כן? טוב, בואו נמשיך. עכשיו אנחנו קוראים פה מצד ימין. ואם תשאל בתומה, כשהמהר"ל על הדברים שהוא בעצמו לימד. אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות, הפעולות הספציפיות, שהן מיוחדות לכל אחד ואחד מן הנבראים. הרי הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו, ואינו משנה פעולותיו. הפעולה שבאה מהשמש היא מחויבת, היא אוטומטית. היא לא משתנה, השמש מחממת, השמש מהירה. אין גמגום, השמש לא מתלבטת. כן, לא, אולי היום לא נזרח, נקום היום מאוחר, זה אוטומט. המים עושים את שלהם כל בעלי החיים, העופות, הדגים, איתני הטבע, כולם פועלים על אוטומט. ולמה לא נמצאו גם כן? פעולות האלוקיות הן המצוות מן האדם, מעצמו. אם כל נברא פועל את הפעולה שלו, אני בעמודה הימנית, כן, כולם זה, אם כל הנבראים עושים את הפעולה שלהם אוטומטית, הגשם יורד, השמש עושה את שלה וכו'. אז למה האדם לא עושה את הפעולות שלו בצורה אינסטינקטיבית? למה האדם לא קם בבוקר ורוצה להתפלל? לא קם בבוקר ורוצה לשמור שבת, או להניח תפילין, או לעשות את הצדקה? למה הוא לא קם ככה? כן? למה זה לא הטבע שלו? אם זה בטבע שלו, ילד קם בבוקר, מה הוא רוצה? הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לשתות. למה? כי זה הטבע שלו. הטבע שלו. הטבע שלו דוחף אותו לאכול ולשתות. כן? אז למה אדם לא קם בבוקר ונדחף לעשות מצוות? אם זה כזה טבעי, אם זה הפעולות שלה. כן? הוא מקשה על עצמו, הוא אומר, בעצם אולי זה לא נכון לומר שהמצוות הן הפעולות של האדם. הפעולות המיוחדות לו. כי הרי הוא לא עושה אותן אוטומט. כן? הוא אומר כך, שורה שישית. דבר זה אין שאלה, זה לא שאלה. כי אם ראוי, למרות שבאמת ראוי, שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, בצורה אוטומטית, הרי לא יצר הרע שברא באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע שברא. כן? כלומר, נכון, הפעולות האלוקיות הן הפעולות העצמיות של האדם, הן הפעולות שלו, זה מה שהוא מביא לעולם. כשאדם עושה את הציוויים האלוקיים, הוא עושה את מה שהוא נועד עבור. עבור מה הוא נברא. הוא לא עושה את זה אוטומטי? נכון, כי יש לו יצר רע. זה לא תקלה. הקדוש ברוך רוצה שאנחנו נעשה את הפעולות שלנו, הוא רוצה שנבחר בה. למה? לא היה עדיף, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, מתכנת אותנו בצורה כזה שקיימים בבוקר, עושים מצוות, לא עושים עבירות, הכל מצוין. השמש תעשה את שלה, הירח יעשה את שלו, ואדם יעשה את שלו, עושה את כל המצוות, זה יהיה עולם שלם. למה הוא שם לנו את היצר הרע? כן? הוא שם לנו את היצר הרע, כי הקדוש ברוך רוצה שנבחר. מה היתרון בלבחור? מה החיסרון בלבחור? החיסרון הוא שיכול להיות שנבחר לא טוב, כן? יהיו כל הזמן עליות, ירידות, פעם טוב, פעם רע, כל הזמן שינויים. אבל היתרון הוא שכשאדם בוחר לעשות את הפעולות האלוקיות, את המצוות, את רצון השם, אז הפעולה הרבה הרבה יותר משמעותית. כי להבדיל, בעלי חיים לא בוחרים. הם לא בוחרים. כן? לכן גם המעשים שלהם הם לא, אם בעל חיים הוא מתנהג באכזריות, אז נקרא לו אכזר. לא, זה טבע שלו, כאילו זה לא, זה לא, 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 אין איזה, אין איזה משמעות. אם בעל חיים עושה טוב, הוא דואג איזה בעל חיים אחר. זה חסד? זה טוב? זה הטבה? לא, זה פעולה אינסטינקטיבית, זה לא, זה לא, אין איזה משקל למעשה. הקדוש ברוך הוא רוקח את האדם, מבדיל אותו מכל הנבראים, יש לו בחירה חופשית. הבחירה החופשית הזאת, היא גורמת לזה שכל מה שנעשה, יש איזה משקל גדול. משקל גדול מאוד. כך אומר הרמח"ל במסילת ישרים, שאם האדם מתקן את מעשיו, הוא מרים את כל העולם איתו. מרומם את העולם. את הדומם, את הצומח, את החי, מרומם הכל. ואם אדם מקלקל את מעשיו, הוא משפיל את העולם כולו. כן? את כל העולם הוא מנמיך. בסדר? זה הכוח שיש ביד האדם. עוד סיבה שהרמח"ל אומר, למה יש לנו בחירה חופשית? כי אם לא הייתה לנו בחירה חופשית, אז לא היינו מצליחים להתעלות מכוחנו. כן? אנחנו רוצים לזכות במדרגות, לזכות בהתעלות, בהתקדשות, בהתקדמות, בכוח שלנו. כן? לאדם יש טבע כזה שהוא רוצה בעצמו. אני רוצה בעצמו. גדול הנהנה מיגיע כפר. אדם רוצה לשמוח בשלו. כן? לפעמים אדם מעתיק עבודה ממישהו אחר. איזה נוח וזה, שנייה, מעתיק עבודה. וואלה, חיפפתי. אינו דומה לזה כשאדם עמל, וזה עובד, מוציא איזה עבודה תחת ידו. אני עשיתי את זה, כן? אני לא רוצה שאף אחד יעשה לי טובות. לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי טובות כביכול. אני רוצה בעצמי. הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו, על ידי הבחירה, שאנחנו ניקח את השכר בזכות. לא בחסד. ככה הרמח"ל מסביר, יש ביטוי שנקרא נעמה דקיסופה. מה זה נעמה דקיסופה? פגשתם את הביטוי הזה? נעמה בארמית זה לחם. כיסופה זה משהו שהוא מוכסף, מולבן, נכון? כיסופה זה בושה. יש לחם בושה. אם בא אדם עני והוא מבקש לחם, אז אתה יכול לתת לו לחם. והוא קיבל את הלחם, יחד עם זאת, היה לו קצת כיסופה. היה לו קצת בושה שהוא בסיטואציה הזאת, שהוא צריך לבקש ממך לחם. אבל אם בא אדם ובקש ממך לחם, ואתה אומר לו, תשמע, יש לי עבודה פה בגינה. יש לי עבודה פה בגינה, ובינינו אין עבודה בגינה. אבל אנחנו ממציאים לו עבודה בגינה. הוא עובד בזה, הוא לוקח, תראה איך הוא הולך הביתה עם הלחם הזה, הוא הולך הביתה עם הלחם הזה במקום אחר לגמרי. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא גינה, ברא גן עדן, ברא העולם, הוא לא צריך את העבודה שלנו, הגינה מסודרת. הוא אומר, לא, תעבדו, תעבדו בגינה, לעובדה ולשומרה, כמו שהוא אומר לאדם הראשון. תעבוד בגינה ואני אתן לך שכר בזכות. כן? אז אם לא הייתה לנו בחירה חופשית, זה הכל היה אוטומטי, זה לא היה העמל שלנו, ההתגברות שלנו, העשייה שלנו. יש בחירה חופשית, שאני בוחר בטוב, זה אני עשיתי את זה. אני עשיתי את זה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פתח לעשות מעשים בחיריים. מילא, אנחנו הרבה יותר שמחים להם. ואז השכר שלנו בעולם הבא, אומר הרמח"ל, זה לא כיסופה, זה לא בושה. בחסד, בזכות, הרווחנו את זה בצדק, ביושר, בזכות, כן, הייתה לך שאלה.
כן, האם בחירה זה משהו שיכול להשתנות בדורות? כאילו, נגד הדור של פעם של
הסבים והסבתות
שלנו, מרגישים, פעלו הרבה יותר אוטומט.
כאילו, קיום תורה, המציאות
הרבה יותר, כזה
באופן אינסטינקטיבי. נכון, אינסטינקטיבי. בחירה חופשית לכולם הייתה מאז ומעולם. ומה שאת אומרת על הקיום היהדות היותר אינסטינקטיבי, כן, זה, הרב קוק מדבר על זה בכמה מקומות, הוא אומר שזה איזושהי תכונה שהייתה מאוד חזקה בגלות. היה איזה מין אינסטינקט קיומי כזה, שחייבים לשמור על היהדות, כי אחרת אנחנו נובד. כן, זו סוגיה גדולה ברב קוק. למה כשקובעים לארץ ישראל פתאום שום דבר לא מובן מיולד, אפשר להיות חילונים, אפשר להיות כופרים, אפשר לעזוב הכל. בסדר, הנקודה הזאת ברורה, יש לנו יצר הרע בשביל זה. עכשיו, פה המהר"ל מתחיל לפקס אותנו, כי הוא אמר, הוא אמר באופן כללי, לאדם יש מצוות, לאדם יש פעולות אלוקיות. הן הפעולות שמגלות את העולם הפנימי שלו בגלות. כן? אבל זה לא שווה בין העמים. יש הבדל בין ישראל לעמים בדבר הזה. אנחנו יודעים שהאומות העולם הצטוו בשבע מצוות, וישראל הצטוו בתרי"ג מצוות. הסביר המהר"ל, זה לא הבדל רק כמותי, קצת מצוות והרבה מצוות. לא, זה הבדל איכותי, זה הבדל מהותי בין איזה עולם פנימי יש לישראל, שהוא מתגלה בתרי"ג מצוות, ואיזה עולם פנימי יש לאומות העולם. בסדר? אז בואו נראה פה, זה העמודה השנייה מימין. אמנם, כל המין מבני אדם, כל המין האנושי, כל האומות, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. הם לא שווים. הם שווים בגוף שלהם, שווים במראה שלהם, שווים בדברים הביולוגיים שלהם, אבל לא בנפש. אני ממשיך. ואם שכל מין בני אדם שווים, במה הם כן שווים? בתואר פניהם, בפנים שלהם, ובענייניהם הגופניים, הביולוגיים וכו'. בכל זאת אינם שווים מצד מה? במה שיש חלק מהם, חלק מבני האדם, יותר אלוקים מזולתם. יש חלק באנושות שיותר אלוקית. ויש עם שיותר אלוקי, מפורש. למה? איך רואים את זה? איך אפשר להגיד על עם אחד שהוא יותר אלוקי? תסתכל על ההיסטוריה שלו. תסתכל על נבואה, על רוח הקודש, על השכינה, על הניסים, על ההשגחה המיוחדת. כל ההיסטוריה מלאה בזה, לא רק כל התנ״ך, וגם ההיסטוריה הכללית, מדברים על הניסים של עם ישראל, שהוא אומר, שורה חמישית. כמו שידוע, כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו, מי? העם אשר בחר בו השם יתברך מזולת שאר העמים עקום, יותר מכל שאר העמים בעולם. וזה, טוב, אז תגיד, בסדר, אבל לנו אין היום נבואה, ואין לנו שכינה, ואין לנו רוח הקודש, ואין לנו ניסים. אז זהו, זה כבר לא, אין את ההבדל הזה בינינו ובין כל שאר האומות. אומר לא. חז"ל אומרים שאם לא נביאים הם, בני נביאים. מה הכוונה? מה זה שאנחנו בני נביאים? הכוונה צאצאים של נביאים. אנחנו לא נביאים, אבל לפני הרבה דורות היו נביאים אצלנו במשפחה. מה זה אומר? זה לא עוזר כלום. כן? נגיד, אם לא עשירים הם, בני עשירים. זה שלפני 30 דורות היה איזה מישהו עשיר, ואין זה שום דבר. בדיוק. בדיוק, זה מונח בטבע שלו. כן? אם הם לא הנביאים, הם יש להם גנטיקה של נבואה. יש להם שייכות לנבואה. זה עם של נביאים. כן? זה עם של נביאים. טוב, אנחנו עוד לא מוכשרים לזה בדור הזה. אולי צריך עוד להתרומם פה עוד כמה דורות, אבל זה הטבע שלו. זה מה שהוא ממשיך ואומר. ואין ספק, כי הנבואה היא הכנה בנפש האדם, היא פוטנציאל, כן? היא תכונה בנפש האדם. ותמצא את התכונה הזאת מיוחדים בעם אשר בחר השם יתברך. מזה תראה, מזה תבין, תסיק, העם הזה היה יותר נפשם אלוקית. צד ההכנה הזאת. בעצם זה שהעם הזה, הוא, יש לו הרבה הרבה חזיונות נבואיים, קריאת ים סוף, מתן תורה, כל 700 שנה של נבואה רציפה, חורבן בית, תחילת בית שני, כן? זה הכל מורה שעם ישראל זה עם עם תכונה אלוקית אחרת. כן? טוב, יותר אלוקי, פחות אלוקי, מה, צריך למסגר את הדבר הזה. אז זהו, עכשיו הולך להסביר, כן.
הרב, מה שאני מבחירה של יהודי
ובחירה של גוי? גם לגויים יש בחירה חופשית.
נכון, אז כן. מה ההבדל?
מה ההבדל? מה זאת אומרת מה ההבדל? נראה אותו דבר.
כאילו אמרנו שהיהודים יש להם צלם אלוקים. ואיך הם מבטאים את הצלם אלוקים? בזה שהם עושים את המצוות.
נכון.
הקדוש ברוך הוא נותן לנו לבחור. אבל הגויים יכולים, אין להם צלם אלוקים.
למה? או שכן יש להם. ודאי שיש להם. לגויים יש צלם אלוקים. יש להם צלם אלוקים. האדם נברא בצלם. אבל יש גם מדרגות בצלם אלוקים. יש מדרגות.
הבחירה שלהם לא שונה מהבחירה שלי כדי
לבוא? היא שונה. היא שייכת לשבע מצוות. כלומר, זה מה שבאתי להגיד, שההבדל בין שבע מצוות לתרי"ג מצוות, זה לא הבדל כמותי. יש להם קצת צלם, לנו יש יותר צלם. זה דברים שונים לגמרי. אבל יש להם מדרגה אלוקית שהיא באה לידי ביטוי בשבע המצוות. השבע מצוות בני נוח, חשוב לציין, הם כולם מצוות לא תעשה. הם לאווים. כן, לא תרצח, לא תגנור, אין שם מצוות עשה. כלומר, יש איזושהי תקרת זכוכית בהתרוממות שלהם, בהתעלות שלהם לידי המצוות שלהם. אבל זה השלמות שלהם, לא יש שם מקיים את שבע המצוות האלו, זה השלמות שלהם. אבל לעם ישראל כבר יש משהו שהוא הרבה מעבר. זה, זה רוצה לחתור, כי מה זה שבע? שבע מצוות. מה זה שבע? שבע, אנחנו יודעים שהעולם יש לו שבעה ימים בשבוע. עולם הטבע יש לו מחזור של שבעה ימים. שבע שנים, שבע שמיטות. שבע שנים זה איזשהו מחזור של זמן בעולם הזה. כן? עם ישראל יש להם יותר משבע מצוות. יש להם תרי"ג מצוות. כן? אז המצוות של הגויים, של אומות העולם, זה קשור לצלם אלוקים שלהם, זה בא לסדר את העולם הזה. לא תגנוב, לא תרצח, כל הדברים פשוט שיהיה נורמלי בעולם הזה. כן? זה האופטימלי שהם יכולים לגלות. עם ישראל יש לו אופק הרבה הרבה יותר עליון. כן? כן, היו שעוד שאלות.
הרב, בעצם
הגויים, היום נגיד
פעם? בלעם.
אז מה?
כאילו, אם אומרים שהנבואה היא משהו
שורשית
להיות
תיבת
שם,
אז הוא אומר פה שאצל עם ישראל היה הרבה. כן, היה גם פרשת שבוע, לבן. לבן בא לפגוע ביעקב, נכון? אחרתם פרשת שבוע, לא? אז זה מתגלה אליו, כן? אני לא יכול לעשות לך שום דבר, כי האלוקים שלך התגלה אתמול בלילה, אמר לי לא לגעת בך. לבן קיבל נבואה. לבן, כן, זה לא נבואה, הוא לא קיבל את זה בזכות. יש דבר כזה. רואים את זה בתורה. רואים את זה בתורה. לא, לא, לא. אין להם הכנה לזה. גם בלעם לא היה הכנה לזה, וגם לבן לא היה לו הכנה לזה. הוא לא הכין את עצמו לזה. הנביאים היו... היו גדולים באישיות כאלה, גיבור, גדול, חכם, גיבור, יש תנאים להיות נביא. נכון, אבל הם קיבלו את זה כי היה צורך. לבן היה צריך לקבל נבואה שלא יגע ביעקב. כן? בלעם קיבל נבואה כדי לברך את ישראל, לא בישהו היה ראוי לזה. כן.
אז ארבעת הכללים
השכנה שלהם בסדר מפלגת כן. כן. זו מדרגה מאוד עליונה בשבילם. מדרגה, לקיים שבע מצוות של הקדוש ברוך הוא. כן? הרמב״ם אומר שגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הוא נקרא חסיד אומות העולם.
אבל למה?
לפעמים זה מאוד קשה, אנחנו נראה כמה שזה קשה, לא לרצוח, לא לגנוב, זה קשה. וגם אחד מהם זה להעמיד בתי משפט, לחיות לפי משפט, לא לחיות בצורה של אנדרלמוסיה. זה לא קל. גם עבר מן החי אסור להם. טוב, אף אחד לא רוצה לאכול עבר מן החי, אבל כנראה שכן.
מה
חייבים
לדעת, כאילו, מהמצוות האלה? כי היום הם לא יודעים.
נכון.
אז איך הם אומרים
לדעת? שאלה מצוינת. יש מי שאומר שצריך להקים בתי מדרש, בכל העולם ללמד את הגויים שבע מצוות בני נוח.
אני שאלה אותה כל הנערים,
כי כל היהודים. כן, אז יש מי שאומר ככה, יש מי שאומר, לא כתוב בשום מקום שיש לנו אחריות ללמד אותם. כן? לא כתוב. איך אנחנו צריכים לדעת? זו שאלה מצוינת. בכל מכן, אני יודע שיש רבנים שחושבים שיש לנו אחריות ללכת ללמד אותם. ועשו את זה, עשו לנו ניסיונות כאלה, אבל אני לא יודע עד כמה. אני חושב שכשעם ישראל הוא, כשאנחנו כולנו נגיע למדרגה כזאת שאומות העולם יסתכלו עלינו, יגידו, אוף, זה עם מוסרי, זה עם ישר, זה עם השם, אז אם כבר כולם נלכה, נרדפה לדעת את השם, כולם יצאו, תגידו לנו גם מה אנחנו יכולים לעשות. או, באת עכשיו קחו שבע מצוות וזה. אנחנו צריכים להיות מקום כזה שאנחנו לא באים להטיף להם, אלא שהם יחפשו את זה. כן, שאלה?
יש כאילו.
יש בזה מאמרי חז"ל קצת שונים, קצת חלוקים בדבר הזה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לכאורה לישראל יש חלק לעולם הבא. אבל כן כתוב שחסיד אומות העולם יש לו שייכות. לא כמו ישראל, יש לו שייכות לעולם הנצחי. מה זה חסיד אומות העולם? אנחנו רגילים שחסיד אומות העולם זה מישהו שהוא מציל יהודים תחת הכיבוש הנאצי, שזה חבל הזמן, הגויים האלה. הם הלכו, הם סיכנו את עצמם, זה משהו לא אנושי, מה שהם עשו, לא הגיוני לגמרי, אנשים לא יאומן. אבל ההגדרה של הרמב״ם לחסיד אומות העולם, זה מישהו מקיים את שבע מצוות בני נוח. ודאי שאנשים שהצילו יהודים יש להם זכויות, זה ברור. הרמב״ם רק אומר, חסיד אומות העולם זה מישהו מקיים שבע מצוות בני נוח, מאמין באל אחד ובעם ישראל כעם השם. שבע מצוות, אל אחד ועם השם. בסדר? צריך חסיד אומות העולם ברמב״ם.
ויש להם, כאילו, למה יש נשמה?
אחרת. לא יודע. יש בהם צלם אלוקים. יש בהם צלם אלוקים.
צלם אלוקים זה משהו אחר.
צלם אלוקים. יש להם, יש להם.
זה לא חלק שלהם
מה?
צלם זה לא כמו חלק אלוקים.
כל בני האדם נבראו בצלם אלוקים. לכולם יש צלם אלוקים. כן? אסור להרוג אף אדם בעולם. למה? בעלי חיים מותר להרוג. לא סתם, להרוג אותם לצור. בני אדם כולם נבראו בצלם אלוקים. אסור. זה אומר שכל אדם נברא בצלם. בתוך בני אדם יש מדרגות. יש מדרגות. בסדר? טוב, כן.
אם יש עניין במספר שבע, כאילו השבע מצוות בני נוח, אז גם יש עניין במספר של 613?
כאילו, מה המשמעות שלו? אני רוצה לקרוא את זה בפנים. עכשיו כבר שאלה טובה. בסדר? בוא נשאיר פה פנימה. עכשיו אני בעמודה השלישית. בפני כי עקום, עקום זה עובדי כוכבי ומזלות, כוונה אבל אומות העולם. בפני כי אומות העולם היא מן העולם הטבעי. יש לכם את זה בעמודה השלישית, כאילו השנייה משמאל. לכך, בגלל שהם העולם הטבעי, הם שייכים לעולם הטבע, לעולם הזה, לכך הם 70 אומות. למה המספר 70 אומות מתאים לזה שהאומות הן שייכות לעולם הזה? שזה העולם הזה. 7, 70, כן? כי 8 זה מעל הטבע, נכון. כי עולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית. כנגד, שבעת ימי עולם, שיש בכל שבוע, מהטבע, היו 70 אומות. 70 אומות, 7 ימים, זה אותו ספקטרום, אותו כיוון. כן? 7 ימים זה העולם הטבעי, 70 אומות הם מתאימים לעולם הטבעי. כל יום נגד, כנגד כל יום עשרה. והאומה היחידה, היוצא דופן, עם ישראל, הייתה על הטבע, הכוונה מעל הטבע. והנה כי היא כנגד השמיני, מתאים לעם ישראל מספר השמיני, כי מה יש ביום השמיני? ברית המילה, כן? כי השמיני הוא על הטבע, כי ברית המילה זה בעצם לתקן את הטבע, לשנות את הטבע. ולכך ראויה לישראל התורה שהיא על עולם הטבע, שהרי התורה נבראת קודם שנברא עולם הטבעי, וישראל נבראו גם כן קודם שנברא עולם טבעי, כן? נקודה. ישראל נבראו קודם לעולם, התורה נבראת קודם לעולם, וישראל והתורה, מה? כתוב שבעה דברים קדמו לעולם. שניים מהם זה תורה קדמה לעולם וישראל קדמו לעולם. כן? כן, איך
כתוב?
במובן מאוד מאוד, גם התורה שקדמה לעולם זה לא עם מעיל או כזה כוסה וכזה אצבע מכסף. כן, התורה הכוונה חוכמה האלוקית. וישראל הכוונה נשמה. מה? העולם נברא בו,
שהאדם
נברא בו, אבל היו דברים שקדמו לעולם. הרי העולם נברא והתורה עוד לא הגיעה לעולם. נכון? התורה הגיעה רק 2,000 שנה אחרי זה במתן תורה. כן, הקדוש ברוך הוא יורד על סיני ונותן את התורה. גם ישראל לא הופיעו מיד בריאת העולם. העולם נברא וישראל עדיין באידאות, במופשט, ברוחני. ואז באים בישראל, יוצאים ממצרים ומתגלים בעולם. בסדר? בדיוק. כן, כן. אז יוצא בעצם שישראל והתורה זה משהו שהוא לא חלק מהעולם הזה. התורה מופיעה בעולם הזה, עם ישראל מתגלים בעולם הזה, אבל הם קיימים עוד לפני שהעולם הזה נברא.
אז למה הקדוש ברוך הוא רצה ליצור את עם ישראל בסבל כזה? למה צריך לברוא עם דרך זה שהוא יהיה בגלות במצרים, הם יסבלו ויעלו אותם? למה ככה?
‫הוא אומר, אני צורם בצורה נורמלית. ‫נכון, שאלה מצוינת. ‫יש ספר, אתם שואלות שאלות ‫ממש טובות, באמת. ‫יש ספר דעת תבונות לרמח"ל, ‫שהוא כולו מדבר על זה. ‫ספר שלם של רמח"ל, ‫הוא מדבר על זה. ‫למה הסדר של העולם הוא כזה? ‫סדר. ‫למה הסדר של העולם הוא כזה, ‫שדברים שצריכים להיווצר, ‫הם צריכים לעבור דרך ייסורים ודרך סבל.
‫לא, איזה ספר?
‫דעת תבונות לרמח"ל, כן? יש ספר מסילת ישרים של הרמח"ל, יש ספר דרך השם מהרמח"ל, יש המון כתבי קבלה של רמח"ל, ועל קו התפר בין הנגלה לנסתר יש ספר קוראים לו דעת תבונות. כן? תשאלו את הרבנית נעמה, אם אפשר ללמוד דעת תבונות, נראה מה התגובה שלה. זה ספר מאוד פנימי, לא קבלה, אבל הוא מברר את נושא למה יש בעולם הזה רע. למה יש רע? מה שיברא הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא עולם כולו טוב. למה יש רע? מה תפקיד הרע? הקדוש ברוך הוא ברא את הרע. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. כך כתוב בפסוק. כשאנחנו בתפילה אומרים בורא את הכל. לא נגיד להגיד בורא רע. אבל הנביא אומר שם ברא את הרע. כן, אז למה יש רע בעולם? מה התועלת בזה? כן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שרוצה. וככה הוא בחר. טוב, הספר הזה מלבן את הדבר הזה. אז אנחנו אומרים דבר כזה. יש לנו העולם הטבעי, העולם החומרי, העולם הזה, הוא מרומז במספר 7, כי זה שבעת ימי השבוע, שבעת ימי הבריאה, ו-70 האומות מראה שיש איזשהו יחס עצמי, מהותי, בין האומות. העולם הזה. העולם הזה זה 7 ימים, האומות זה 70 אומות, 7, 70, זה אותו סוג של מספר, אותו סקאלה, אותו ספקטרום, הם שייכים זה לזה. אומות העולם שייכות לעולם הזה. כן? כל העולם של אומות העולם זה איך בונים את העולם הזה, איך משפרים את העולם הזה, איך כובשים את העולם הזה. העולם הזה זה מה שמעניין אותם. אכול ושתו, כי זה מה שיש לעשות. אנחנו נבנה את העולם הזה, נחריב אותו, הכל זה בעולם הזה. אבל ישראל קדמו לעולם. כן? לישראל, באופי שלהם, אין רק את העולם הזה. הם שייכים לעולמות הרבה הרבה יותר רחבים, מופשטים, מיליונים, עוד לפני שהעולם הזה נברא. כן, עד כדי לשכח שלפעמים אדם מישראל נמאס לו מהעולם הזה. אוף, העולם הזה. אנחנו אומרים, אוי למה זה, אוי למה זה. אוח, אוי למה זה, עם המוסך ועם הניירת והביורוקרטיה. נמאס לו מהעולם הזה. כן, זה לא נכון, העולם הזה הוא לא מאוס. העולם הזה השם ברא אותו ואנחנו אוהבים את העולם הזה. צריכים לקדם אותו, להצמיח אותו, לשמור עליו וכו'. אבל אדם מישראל, כיוון שנברא קודם, שהעולם נברא, הוא שייך. הוא שייך לעולמות, לעולם הבא, עולמות עליונים. הוא שייך להרבה יותר מהעולם הזה. זה שינוי אופי, הבדל אופי מהותי. אומות העולם שייכות לעולם הזה. העולם הזה הוא מוגבל. כן? הוא מוגבל. ועם ישראל שייכים לאינסוף. שייכים לפני הבריאה, לפני המוגבל, מעל המוגבל. עם ישראל הם נצחיים. הם שייכים לנצח. ולכן כמות המצוות, בסופו של דבר, גם אומות העולם וגם ישראל, נמצאים כרגע בעולם הזה, אבל הם מצווים בכמות אחרת של מצוות, בהתאם למעלה שלהם. אומות העולם יש להם 7 מצוות, הוא לא נכנס פה לפירוט של המצוות ומה המשמעות שלהם, זה הוא מסביר בספר אחר המערב, אבל הוא כן אומר, המספר 7 אומר שכל המצוות שלהם זה בעצם לסדר את החיים שלהם בעולם הזה. שלא יגנבו, שלא ירצחו, שיהיה פה משפט, בדין, בסדר. זה אשר המצוות. והמצוות של עם ישראל, פה המערה לא מדייק מה המשמעות, או בהמשך הוא אומר את זה, אבל פה בעיקר הוא אומר שזה יותר משבע. יש לנו יותר משבע מצוות. הכוונה, המצוות שלנו והעולם הרוחני שלנו, האופי הרוחני שלנו, הוא לא מוגבל לעולם הזה. אלא הוא שייך לאין סוף, שייך למאות מצוות. זה מתחיל במילה, במצווה שביום השמיני. זה כבר השמונה הוא מעל השבע, הוא מעל הטבע. ושם זה בעצם אומר שכל העולם התורה, המצוות, כל המורך של עם ישראל, הוא לא רק מוגבל לעולם הזה, הוא שייך לעולמות עליונים. כן.
אומות העולם,
יש אנשים שיכולים לזכות לחלק לעולם הבא. אם כולם שם יש, לפי מה שאני ראיתי ברמב"ן, אני חושב שלא. טוב, אני מבין שצריך להעביר שיעור על אומות העולם והמצוות. אני רואה שזה נושא, והעולם הבא שלהם, יש להם גיהנום. הגיהנום לא שאל, יש להם גיהנום, יש להם גן עדן, זה לא שאלתם. בעצם שאלתם. טוב, זה נושא מאוד מסקרן, אני צריך פשוט למצוא מי שמרכז את זה. יש הרמב"ן מדבר על זה, בטח הרמב"ם מדבר על זה איפשהו. בסדר? ואנחנו עכשיו, אנחנו עוסקים בעם ישראל. בסדר? הוא פשוט רוצה להבליט את מי זה עם ישראל, אז הוא מסביר איך זה אצל הגוי. טוב, יש עוד שאלה? כן. תשאלו, כן.
הצל אלוקים
תבוא, אבל
זה
משנה
מה?
יש אפשר כאילו תגרוש את זה. אי אפשר. ברוך השם. אי אפשר להרוס את זה. כולה, אז שומרים,
הם ישחיתו
את זה, הם מכים שלהם. אין כאילו. יכול להיות שהוא חונק אותו, מוחק אותו, וזה... אפשר להרוג אותו? את מי שישחית אצלם אנוש ובעצם. אפשר להרוג אותו? הוא בעל חיים? לא, עדיין יש לו תרצה כלפיו. משהו יש אצלם אלוקים? כן? כן? בסדר, זה אי אפשר... אדם יכול לחיות כמו בהמה. אבל אצלם אלוקים לא יכול למחוק. כן? בסדר? טוב, בואו נמשיך עוד קצת. אני מדלג פה ללמטה. בסדר? בעמודה השנייה משמאל, בפרק כמה זה עבודה זרה. אולי אתם מכירות את הגמרא הזאת. השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן. כן, הקדוש ברוך הוא בא להר סיני לתת את התורה, והוא עובר בשתי מקומות בדרך. בדרך למתן תורה הקדוש ברוך הוא עובר בסעיר ובפרן. שואלת הגמרא, מה היא באה בסעיר? מה הוא מחפש בסעיר? מה היא באה בפרן? מה הוא מחפש בפרן? מה הקדוש ברוך הוא שיבוא לתת תורה לישראל, איפה הוא עוצר, למה הוא עוצר בדרך? למה לא בא ישירות לעם ישראל לתת לו את התורה? מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא התורה על כל העולם, לפני הר סיני, הר סיני, עם ישראל, הם אחרונים ברשימה. לא ניתן את התורה, לא יודע, קודם נחפש מישהו אחר, אם לא נמצא אף אחד אחר, ככה משמע, אני אתן ישראל את התורה. לא רצו לקבלה, כל אומות העולם לא רצו לקבל את התורה, שבאו ישראל וקיבלו. כן, נכון, יש שיר כזה, יש איזה שיר. בדיוק. ובמדרש אמר מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה לבני עשיו. אמר להם, רוצים אתם לקבל התורה? כן? אמרו לו, מה כתיב בה? מה זה התורה הזאת שיש לך? אמר להם, לא תרצח. לא, 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 לא תרצח, זה לא בשבילנו. אמרו לו, כל ברכות של אותו איש, כל הברכות של סבא שלנו, של עשיו, על חרבך תחיה, אין אנו רוצים לקבלה. אנחנו לא רוצים לקבל את התורה. אמר לבני ישמעאל, רוצים לקבל את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תגנוב. לא, מה לא תגנוב? אי אפשר לעמוד בזה. אמרו לו, כל ברכותיו של אותו איש, ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל, ויד כל בו, אין אנו רוצים לקבלה עד כאן. מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא באמת מציע, זה רק שתי דוגמאות, אבל כמו שראינו בתחילת המאמר פה, שבאמת הוא הלך לכל האומות. הציע, רק חז"ל מפרטים את עשיו וישמעאל. הולך לעשיו וישמעאל, רוצים לקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא בא, בכבודו ובעצמו, הוא מציע לך את התורה. אתה אומר, מה, אתה מתחיל להיות ככה פונק, מה כתוב? לא, זה לא מסתדר לי, אני לא רוצה. לא, תחום מין, מוקצה, עזוב, לא רוצה, לא מתאים לי השבת, לא, לא, תעזוב, לא רוצה. זה לא, מה זה הדבר הזה? צריך להבין, זו דוגמה מאוד בולט. מה, הקדוש ברוך הוא באמת הלך לאומות ונתן להם את התורה? הציע להם באמת? הוא באמת שם את ישראל בתחתית הרשימה של מתן תורה? פשוט שלא. הקדוש ברוך הוא בדרך לתת תורה לישראל, בהר סיני, זה מאוד ברור. זה היה עד רק ישראל הולכים לקבל את התורה. חז"ל רוצים להבליט שלעם ישראל יש שייכות לתורה. יש להם התאמה עצמית לתורה, ולשאר האומות אין את זה. שאר האומות יש צלם אלוקים, יש מוסר, יש יושר, יש חסד, יש המון המון דברים נפלאים אצל האומות, כן? לא תמיד הם עושים אותם, אבל ודאי שיש להם את זה בפוטנציאל שלהם. הם בני אדם, אבל לעם ישראל יש איזו התאמה הרבה יותר עליונה לתורה. יש להם שייכות לתורה שאין אצל אומות העולם, כן? התאמה עמוקה למילוי רצון השם שבתורה. בלי מתאים לי, לא מתאים לי, הרי מה עם ישראל אומר שהוא בא אליהם? נעשה ונשמע. לא שואלים בכלל. לא שואלים, מבטלים את רצונו בפני רצונו יתברך. כן? זה מבטא שהם שייכים לתורה. וישמעאל ועשיו הקדוש ברוך הוא לא שאל אותם באמת. פשוט שהוא, אלא החז"ל רוצים להבליט לנו את האי השייכות של עשיו לתורה. אי השייכות של ישמעאל לתורה. כן? אומרים, מה? אומרת, שמע, סבא רבא שלי הוא רוצח, על חרבך תחיה, אז אני לא רוצה. הוא לא אמר את זה, עשיו. זה העומר הפנימי שלו. העומר הפנימי שלי לא מסתדר עם התורה. אני, יש לי איזו גנטיקה של עשיו. ויש איזו נקודה בעשיו שלא מסתדרת עם תורה שתרי"ג מצוות. כן? אותו דבר ישמעאל. הוא אומר, אני, נכון, תורה, מעניין, זה, אבל יש לי איזה ניגוד טבעי לקיום התורה. כן? יש לי איזה רצון שלי, כן? ידו בכל, כן? זה הגזל, הגניבה, אבל יש לי איזה רצון כזה. אני לא מסתדר, אני לא מסתדר עם הרצון האלוקי הזה שבתורה, זה לא מותאם לי. כל המאמר החזל הזה רק בא להראות כמה שישראל והתורה זה כמו סיר, כמו מכסה, זה יש התאמה, התאמה מהותית, עצמית, ישראל ותורה. כך גם כתוב בספר נפש החיים בשם הזוהר. אורה ישראל ואורייתא חד הוא. כן, ישראל ואורייתא זה חד, זה דבר אחד. כשאנחנו מקבלים את התורה, מקבלים את עצמנו, מי אנחנו? התורה משקפת אותנו, מבטאת אותנו, מלמדת אותנו על עצמנו. כן, זה לא משהו חיצוני. שדיברנו על זה, התורה זה לא עול. קוראים לזה עול מצוות, אבל זה לא עול, זה משהו שהוא, זה משהו שאני רוצה כבר להוריד מהכתפיים. אם אני מרגיש ככה, מצד האמת, התורה היא מתאימה לה. בואו נראה את זה פה, מצד שמאל, בפסקה למטה. בהרו בזה, הדברים אשר אמרנו. כי המצוות התורה, שהן הפעולות האלוקיות, מתייחסות אל ישראל, הן מתאימות לישראל. שלפי מעלת נפשם של ישראל, הם מוכנים, יש להם הכנה, פוטנציאל, התאמה אל הפעולות האלוקיות. והם בייחוד להם, מצוות התורה הן מתאימות דווקא לאדם ישראל. אבל אקום, מצד חסרונם ופחיתותם, אינם רואים לפעולות האלוקיות שהן המצוות. וזה הכוונה שהיה מחזיר התורה על כל אומה ולשון. וכשעשיו אומר לא, ישמעאל אומר לא, הכוונה שעצם נפשם ממאן לקבל הפעולות האלוקיות. כן, זה שעשיו אומר אני לא רוצה כי יש שם לא תרצח ולא מסתדר לי עם זה, זה לא הוא אמר, לא אמר את זה בפה. הכוונה זה ביטוי לעומר העצמי שלו. הנפש שלו מתנגדת לזה. אני לא מסתדר עם התורה, היא לא מותאמת לי. כן? וזהו שהיה מחזיר התורה על כל אומה ולשון, ועצם נפשם ממאן לקבל הפעולות האלוקיות. כי אם רק ישראל, הם היו מוכנים לתורה מצד מעלת נפשם, מוכנים, הכוונה שיש להם הכנה, יש להם התאמה לתורה. כשמקבלים את התורה, הם פוגשים את התורה, עשה ונשמע. רגע, תשאל, תבדוק, תבחן. נעשה ונשמע. ישראל מזהים את השייכות שלהם אליה, אל התורה. כן? אז זה שלב א', שאומות העולם הן לא מתאימות לתורה. אבל מה שקראנו פה זה גם גמרא וגם מדרש. בגמרא בסך הכל לא רצו לקבל את התורה. במדרש מתואר שהם שואלים איזה איסור יש שם, אנחנו לא מסתדרים בזה. יותר מלא רוצים לקבל את התורה, זה כבר מתנגדים לתורה. תראו פה בהמשך. אמנם במדרש ביאר, כי לא בלבד, לא רק שהם אינם מוכנים לתורה, לא, אין להם התאמה לתורה שהם פעולות אלוקיות, אבל יש בהם הכנה, התאמה אל ההפך זה. רוצה לומר, רוצה ללמד אותנו, כי סבי ישמעאל היו מוכנים לפעולות שהם הפך התורה. זה מצד ההכנה שבהם. יש להם משיכה לרציחה, משיכה לגניבה. משמע שהתורה היא לא רק שהם לא רוצים אותה, הם מתנגדים אליה, הם הפוך מהתורה, הם הפוך מרצון השם. כי אין ספק שברכתם, עשיו קיבל ברכה, ישמעאל קיבל ברכה, הברכה הזאת היא מלמדת על האופי שלהם. כן, אין ספק שברכתם הוא, היא, לפי מה שהם היו מוכנים אליה בעצמה, הברכה עליך ובך תחיה מלמד על האופי של עשיו. הברכה של ישמעאל, ידו בכל, מלמד על האופי העצמי שלו. ולכן הם לא מסתדרים עם התורה, לא מתאימים לתורה. מה? יש להם חוסר, לתורה. יש להם חוסר התאמה עצמית לתורה. מה? למה? אתה יכול לשאול של למה השם ברא אותם ככה. כן? אבל מה שיוצא לנו פה זה שלישראל יש התאמה בלעדית לתורה. נכון. זה קשור לזה. זה קשור לזה. נכון. הן שייכות לעולם הזה. העולם הזה הוא מוגבל. רוצים לקחת את התורה שהיא אין סוף, ולהכניס אותו לעולם המוגבל, אז קשה להם עם זה. אבל ישראל שייכים לאין סוף הזה, אז הם יכולים, עם התורה הזו בתוך העולם הזה, לחיות את התורה. נכון. אבל אנחנו עדיין יכולים להזדהות עם התורה. אנחנו יכולים לקיים את כל התורה, למה לא?
אז מה אי אפשר
לא מוגבל? לא מוגבל, הנפשות של אומות העולם הן מוגבלות. שהן נפגשות עם משהו אינסופי ואלוקי. בוא דבר איתי דברים חומריים, מוגבלים, ברורים. זה חסד, בסדר, חסד אני מבין. או זה סוכה, מה סוכה? מה זה, זה נראה כאילו זה לא העולם הזה, זה לא ברור. בסדר, אבל יש לנו, אומר המהר"ל, אולי אנחנו לא מבינים את זה, אבל יש לנו התאמה, יש לנו הזדהות. אם נתחיל ללמוד, אז גם נבין יותר. בסדר? נכון, אבל יש לנו תחושה כללית של, בסדר, כך כתוב בתורה, אז זה מתאים לנו. אבל אני לא מבין. נכון. כן, כן. נכון. נכון, זו הנקודה שהתחלנו איתה לגבי יצר הרע. יצר הרע. אם זה באמת מתאים לנו, אז זה אמור להיות הכי טבעי. כן? כמו שאדם רוצה לאכול, כולם רוצים לאכול, נכון? אדם רוצה לאכול, אדם רוצה לקיים מצוות, כי זה הטבע שלו לאכול, הטבע שלו לקיים מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו יצר רע שמבלבל אותנו. הוא נותן לנו בחירה חופשית לחשוב שהמצוות זה עול, זה מעמסה, זה קשה לנו. הוא מכביד עלינו, אי אפשר לחיות חיים, מצוות, חיים, מצוות. לבחור בחיים, תעזוב את המצוות, כי המצוות הן חונקות את החיים. כן? אז זה הכל בלבוש של יצר הרע. זה בלבוש של יצר הרע. מה? נכון, כל החיים אנחנו מתגברים. תראה, את יצר הרע אפשר לעקור. תמיד הוא יגיד לנו שזה קשה, וזה מכביד, וזה לא כדאי, ואוף, ולמה זה, ופה הוא שם. אבל ככל שאדם הוא מתגבר בעשיית מצוות, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהתגבר, כולם יש יצר הרע. זה מאתגר אותנו, 24/7, צריך להתגבר. ככל שאדם מתגבר יותר, בקיום המצוות, בזהירות מאיסורים, ואומר הרב קוק, ככל שאדם מתגבר בתורה ומצוות, הוא שמח יותר בתורה. אם אדם מתרפא ומפטר לעצמו ונחשב בזה, אז עוד יותר קשה לו. אם אדם מתגבר, אז הוא שמח בזה. נכון. טוב, סוגיה גדולה הזאת לשם, אני לא יודע, אני לא מומחה בזה, אבל זה, אפשר לדבר על זה פעם, בלי נדר. טוב, יש עוד שאלות? ברוכות תהיו, המשך שבוע טוב.